טכנית בהתחלה, אבל ננסה לעשות את המשהו. פרק ד' ויהיה מלך שלמה מלך לכל ישראל, ולעשרים אשר לו עזריהו, בן צדוק הכהן, הליכו אברכיה בני שישה סופרים, יהושפט בן אחילוד המזכיר, בניהו בן יהודה לצבא, וצדוק ואביתר כהנים, ועזריהו בן נתן המצבי, וזבוד בן נתן כהן לראי המלך, ואחישר על הבית, ואדוני רם בן עבדה על המס. נעיר כאן כמה הערות צרות. מזכיר,
מזכיר
זה כנראה לא מה שנקרא היום מזכיר, אלא כמו שעולה גם מהשם יהושפט, זה איזשהו תפקיד שקשור במערכת המשפט. והזכרתני אל פרו והוצאתני מן הבית הזה, זה כמובן לא שפרו שכח את יוסף, אלא כמה תעמיד אותי למשפט לפני פרו, כי גונוב גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אותי בבור. כלומר, גם יום הזיכרון זה יום המשפט, וגם ברכת זיכרונות במוסף של ראשונה זה ברכת המשפט, ועל המדינות בו יאמר איזו לחרך ואיזו לשלום איזו לרב ואיזו לסבר, ובריות בו יפקדו להזכירם לחיים ולמוות, כלומר לשופטם לחיים ולמוות. כן, זה המשמעות של מזכיר, ולכן גם שמו יהושפט. אחישר על הבית, זה גם כן, זה לא מה שנקרא היום על הבית, כלומר זה לא החצרן, אלא האיש שעל הבית בכל מקום, זה בעצם התפקיד השני למלך. זה משהו כמו ראש השרים. פרעה אומר ליוסף, אתה תהיה על ביתי, ועל פיך אישה כל עמי, ובכל מקום אשר על הבית, זה הכוונה בעצם השליט העליון, כמובן מלבד המלך. גדליה בן אחיקם, מצאו את החותמת שלו, גדליה הוא אשר על הבית. כלומר, זה בעצם התפקיד. ואותו דבר בכל מקום אחר, נגיד עובדיהו, אשר על הבית, כן, זה שלך יחד עם אחיו לחפש, אז הכוונה ראש השרים. וכשאומרים עד מתי אתם סומכים, אתם פוסחים על שתי הסעיפים, פשוט אחיו מוחזק ביד אחת על ידי איזבל, וביד השנייה מוחזק על ידי עובדיהו, אנחנו מבינים מה זה פוסחים על שתי הסעיפים, כלומר לא יודעים להחליט איפה נמצאים. ולשלמה שני אדונירם בן עבדה על המס, שוב זה גם מילה שלא כמו שהיא אצלנו. מס זה כוח אדם, זה מס עובד. כן, וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם, זה אומר גיוס כוח אדם. והוא לקח, היה לו הרבה כוח אדם, אנחנו יודעים, היו לו שם 70 אלף נושא סבל, 80 אלף חוצב בער, ואדון ירם על המס. כן, גם שם נזכר הדבר הזה. כלומר, הוא לקח אנשים לעבודות, זה בעצם הייתי אומר מה שהיום אמור לעשות קצין מילואים ראשי. כלומר, זה שמגייס את העם לתפקידים השונים, זה בן עבדה על המס. ראי המלך זה הכוונה יועץ. אלה פחות או יותר המקצועות הנמצאים כאן. ולשלמה 12 ניצבים על כל ישראל, וחלקלו את המלך ואת ביתו חודש בשנה, יהיה על האחד לחלקל. ולשמותם מלכו בר אפרים בן דקר במקץ, ובשעלבים ובבית שמש, ואלות בית חנן, ונחסת בערובות לא סוחות בכל ארץ חפר. בן אבינדב וכל נפת דור, תפת בת שלמה, הייתה לו לאישה, בענה בן החילות טענה עידו, וכל בית שען אשר אצל צרתן המתחת לישראל, מבית שען עד אבל מחולה, עד מעבר ליוקמעם, בן גבר ברמות גלעד, לא חוות יאיר בן מנשה, אשר בגלעד, לא חבל ארגוב אשר בבשן, 60 ערים גדולות, חומה ובריח נחושת, כמו שכתוב בתורה, אחינדב בן עידו מחניימה, זה אמצע בקעת הירדן של היום, אחימאץ בן נפתלי, גם הוא לקח את בשמת, בת שלמה לאישה, בענה בן חושי ואשר ולות, יהושע בן חמוך בישכר, שימי בן אלה בבנימין, גבר בן אורי בארץ גלעד. היה לנו כבר בן גבר, וזה גבר בן אורי. ארץ שיחון מלך ימין, ואורי מלך המשם, נמציא באחד אשר בארץ. אין, מעניין, אין נציבים מיהודה, נשים לב, כל הנציבים הם מחוץ לשבט יהודה, כנראה שבט יהודה פטור מתשלום המיסים האלה. שוב, כשמדובר וחלקלו את המלך ואת ביתו, זה לא הכוונה רק את מה שנזקק להוצאות הארמון של המלך, אם כי הם לא היו קטנות. בהמשך מופיע לנו בדיוק מה ההוצאות שלו. ויהי לחם שלמה ליום אחד 30 קור סולד ו-60 קור קמח. אבל בשביל זה לא צריכים לחלק ל-12 ניצבים שנמצאים בכל הארץ. הכוונה למעשה זה העלאת המיסים לכל צורכי הממלכה. היו על 12 הניצבים הללו, הם אספו במשך כל השנה, וכל אחד היה צריך לכלכל את צורכי הממלכה בחודש בשנה. הדבר הזה כמובן עסק בעיקר גם במפעלי הבינוי הגדולים וגם בהחזקת הצבא. אנחנו נראה את זה תכף, את הדבר הזה. לשלמה היה צבא שכירים, היה צבא קבע. בואו נראה באמת את מה שכתוב שם, פרק ה' פסוק ו'. אני מדלג, קטע. והיה לשלמה 40,000 ורבות סוסים במרכבו ו12,000 פרשים, וחלקלו הניצבים האלה, מה שדיברנו, וחלקלו הניצבים האלה את המלך שלמה, ואת כל הקרב לשולחן המלך שלמה, איש חודשו לא יעדו דבר, והסורים והתבן לסוסים ולרחש שהביאו למקום אשר יהיה שם, איש כמשפטו. כלומר, הניצבים האלה היו צריכים להחזיק, כמובן, מלבד לחמו של המלך, שזה שם פסוקים ה' ב', פרק ה', פסוקים ב' עד ה', אז הם בעצם החזיקו את כל הצבא. החזיקו גם את כל מפעלי הבינוי הגדולים, ועל מפעלי הבינוי אנחנו עוד נלמד, אבל כרגע ניגע בנושא של הצבא. יש כאן בעיה כמובן עם צבא סוסים, יש בעיה כשלעצמו שאנחנו עוד נדבר עליה, אבל אני רוצה לדבר על המשמעות החברתית והכלכלית של צבא פרשים. צבא פרשים חייב להיות צבא מקצועי, וזה בניגוד לצבא הרגלים, שבדרך כלל לא היה מצוי. היום גם חייל רגלי מוקף בחגור שלו וביפות שלו ובכל הדברים, בכל מיני מכשירים מסובכים ומקצועיים שצריכים ללמוד אותם במשך שנה לפחות, איך להשתמש בהם, כן, או כמעט שנה. כשאנחנו מדברים בדרך כלל על צבא רגלים במקרא, אנחנו יודעים גם לא לכולם היו חרבות. אנחנו מכירים משמואל א', שחרש לא ימצא בכל ארץ ישראל, והיה ביום מלחמת ולא נמצא חרב וחנית בידם, והיא לשאול וליונתן בנו, וכל אחד בא עם הקלשון שלו ועם המכוש שלו, וככה אנשים נלחמו, אנשים זרקו אבנים, כן, וקלעים וכל מיני כאלה דברים, וזאת הייתה צורת הלחימה. כשאנחנו מדברים על צבא רכב, אז צריך צבא מקצועי, זה פרשים, ולדעת איך להפעיל רכב זה סיפור משובח מאוד. אנחנו מכירים את המרכבות של התקופה ההיא, ואיך זה, והדרך שבה זה עבד, וירי מתוך מרכבה, ולהחזיק את שיווי המשקל, כל הדברים האלה הדברים מסובכים, וכאן אתה צריך אנשי צבא קבע, ואז אתה צריך לפרנס אותם. כשאנחנו משווים את 12 הניצבים של שלמה למה שקרה אצל דוד, אז בואו נסתכל רגע בדברי הימים א' פרק כ"ז. בני ישראל מספרם ראשי האבות ושרי האלפים והמאות ושוטריהם המשרתים את המלך לכל דבר המחלקות הבאה והיוצאת חודש בחודש לכל חודשי השנה, המחלוקת האחת 24 אלף. כלומר, המחלקה זה לא 24 אנשים, אלא 24 אלף אנשים. כלומר, זה הרבה. היום כמעט גייס. כן, אבל זוהי מחלקה. המחלקה, אם כן, זה 24 אלף אנשים. על המחלוקת הראשונה, לחודש הראשון יושבה מזבדיאל, ועל מחלוקתו 24 אלף. ועל מחלוקת, אני מדלג, ועל מחלוקת החודש השני, דודאי הרוכחים, מקלותו ומקלות הנגדים, על מחלוקתו 24 א', שר הצבא השלישי לחודש השלישי, בניהו בני יהוידע, הרביעי ישראל אחי יואב, הרביעי החמישי לחודש החמישי וכולי. אבל מה שאנחנו מגלים כאן, אחר כך 12, ל-12 חלדאי אנטופתי לאותניאל, ועל מחלוקתו 24 א'. ואז יש כל נגידים למיניהם. אבל גם כאן אנחנו מוצאים אם כן ממונים, שכל ממונה ממונה על חודש, ממש כמו שאנחנו מוצאים את הדברים האלה אצל שלמה, נכון? אבל עם הבדל אחד, כאן הממונים צריכים להביא כוח אדם, כל אחד 24 אלף איש, וזה כדי להגן על המדינה. כלומר, הוא בא על צבא מילואים, צבא מילואים אגב, שדומה מאוד, פחות או יותר בכמויות, לצבא שלנו, משהו כמו קרוב ל-300,000 איש. זה צבא המילואים שמגן על המדינה. אין כמובן גיוס לצבא קבע, חוץ מאשר צבא הגיבורים, שזה אפשר הכל מספר קטן של אנשים, אנחנו מדברים על כמה מאות אנשים. ואין צבא קבע נרחב וגדול. כמובן זה משנה מאוד את אופייה של הממלכה. אצל שלמה אנחנו לא מוצאים את צבא המילואים מצד אחד, ומצד שני מה אנחנו מוצאים? אנחנו מוצאים את הניצבים, ניצבים שאחראים, את 12 ניצבים שאחראים לפרנס את צבא השכירים. הדבר הזה יש לו כמובן השפעות רבות מאוד, וזה עוד לפני שדיברנו על כל השאלה שלא הרבה לשוסים ולהושים את העם מצרימה, אבל זה ללא ספק חלק מהעניין הזה, וגם חלק מהדבר שנאמר בתורה על הסוסים ועל הפשים למיניהם. אבל אני רוצה קודם כל באמת לדבר על הצד החברתי והכלכלי של הדבר הזה. כשמלך נשען על צבא מילואים, או בואו נגיד במושגים שלנו גם על צבא סדיר, הקשר שלו עם העם שונה לגמרי מאשר כשהוא נשען על צבא שכירים. והעם צריכים לתת את הכסף. זה פחות או יותר, הייתי אומר, כמו ההבדל שיש גם ביחס שלנו היום למשטרה מול הצבא. משטרה זה סוג של צבא שכירי. ובאמת אני מכיר את זה מהפגנות ומכל מיני מחאות ומכל מיני דברים אחרים. השוטרים עובדים בשביל מי שמפרנס אותם. כן, הם מקבלים משכורת ועובדים בשביל מי שמפרנס אותם, הם מוכנים לעשות כל דבר. עם צבא זה דבר שצריך להיות הרבה יותר זהיר איתו. דבר שצריך להיות איתו הרבה 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 יותר זהיר, בגלל שהצבא הוא צבא העם, וברגע שהצבא הוא צבא העם, הוא חלק מן העם, אז מלך חייב להיזהר. כן, כלומר, בגלל שצבא העם יש דברים שיעשה, יש דברים שלא עשה. כן, אני מזכיר לכם את הריגת סתם בתור דוגמה, אבל אני מזכיר לכם את הריגת המסע בזמנו בדקוי מרד שבע בן בכרי. אז אני מזכיר שם את הסיפור, שם הוא הורג אותו וישפוך מהם ארצה ולא שנה לו בימות. ואיש עמד עליו מנערי יואב, ויאמר מי אשר חפץ ביואב ומי אשר לדוד אחרי יואב, והמסע מתגולל בדם בתוך המסילה. וירא האיש כי עמד כל העם, ויסר את המסע מן המסילה וישלח עליו בגד כאשר כל הבעל עליו עמד. אנשים לא היו מוכנים להשלים עם הריגת המסע, ופשוט נעצרו ולא הסכימו להמשיך להילחם. כלומר, כשאתה נמצא מול צבא עם, אז המחויבות של המלך לעם, למה שנקרא אצלנו לדמוקרטיה, כן? כלומר, להבנת העניין הזה היא גדולה. ובאמת דוד הרבה יותר תלוי בעם והרבה יותר מתחשב בעם, ואנחנו גם רואים שכשהוא חוטא אז פתאום כל העם מורד נגדו. כן, כל סיפור מרד אבשלום ללא ספק קשור לחולשה של דוד בעקבות חטאו בבת שבע. אצל שלמה זה לא קורה, כי שלמה יש לו צבא שכירים. אנחנו מכירים קצת את התופעות האלה מינאי המלך, שהיה לו צבא שכירים גדול, ועל זה כתב משה שמיר את ספרו המיתולוגי מלך בשר ודם. כן, כלומר, מלך שיש לו צבא שכירים לא חייב להתהדר לעם. יש לו מה שנקרא משטרה חזקה, מקבלים משכורת, הם כמובן נשמעים לו והם יעשו כל דבר שהוא יגיד להם, גם אם הדבר הזה יהיה נחמד, גם אם הדבר הזה יהיה פחות נחמד, גם אם הדבר הזה יהיה מקובל על העם, גם אם הדבר הזה לא יהיה מקובל על העם. ואנחנו רואים באמת ששלמה בגלל הדבר הזה מסוגל לרדות בעם. תראו, אחרי ששלמה מת מיד באים שם אנשים לרחבם ואומרים לו, אביך יקשה מעלינו ואתה הקלת אולי. כלומר, לצבא שכירים לא יעניין אותו מלחמת אחים או לא מלחמת אחים, כל השאלות האלה, על אחת כמה וכמה שצבא שכירים גם אצל ינאי וגם אצל שלמה היה צבא נוכרים. ומה המשמעות הרוחנית כשאתה מגדל צבא שעיקרו ורובו נוכרי ואיתו אתה מחזיק את עם ישראל? אני אנסה לחשוב על המשמעות הרוחנית שיש לדבר כזה שהיא ללא ספק משמעות קשה. ואצל שלמה ודאי שהפרשים בזה זה דבר שהיה צריך להתחיל ממצרים למיניהם שהגיעו הנה וקיבלו משכורות. יכול להיות אחר כך גם שהיו יהודים, אבל זה דבר שהיה צריך להתחיל מכל מיני שכירים גויים, ואז זה יוצר כל האווירה. ואז מה האווירה? בכל ערי הרכב. והיו חצור, מגידו וגזר, היו שלוש ערי רכב גדולות. מה האווירה בהם? מי בדיוק שולח? נמצאת לך כאן בת פרעה, יחד עם שלמה, שותפה העיקרית. מי מושך בכל החוטים? נזכיר רק שגזר, אחת משלוש ערי הרכב הגדולות שהיו, היא הייתה עיר של בת פרעה. כתוב, כן, שפרעה כבש אותה. יש לנו פסוקים כאן. נסתכל בפרק י'. מלכים א', סליחה, פרק ת', כשהוא בונה את חצור, את מגידו ואת גזר, פסוק ת' ז', פרעה מלך מצרים עליו הלכוד את גזר וישרפה באש, ואת הכנעני היושב בעיר הרג, והתנה שילוחים לביתו אשת שלמה. כלומר, השאלה, מי שולט שם בדיוק? ומי שולט בכל צבא הרכב והפרשים שקיים שם? שאלות דומות יכולות לעלות גם לגבי מגידו וגם לגבי חצור, ואם זה גם כן לא היה שייך לכל מיני נשים נוכריות למיניהם שהיו אצלו וכל מיני נדוניות שהוא קיבל מאבותיהם. קשה לדעת. אבל בהחלט זה יוצר אווירה גם לאומית וגם תורנית רוחנית שונה לגמרי ממה שהיה בימי דוד. מבחינה זאת הרבה יותר בעייתית, הרבה יותר קרובה למה שהיה כאמור בימי הבית השני אצל ינאי המלך. כן, כמובן, אבל ינאי היה איש מלחמות, כל חכם, שלמה דווקא ניצל את הכל כדי לחיות בשלום, וזה בהחלט מעלתו, אבל עדיין הבעיה, בעיה גדולה. בואו באמת נקרא קצת על החיים שם, וזה פרק ד' פסוק כף. יהודה וישראל רבים ככל אשר על הים לרוב, אוכלים ושותים ושמחים. כלומר, האווירה הייתה טובה, אנשים גם הסכימו לשלם את כל המיסים האלה, בגלל שבסך הכל הכלכלה פרחה. ובא היה משה בכל הממלכות מן הנהר, ארץ פשטים ועד גבול מצרים, מגישים מנחה ועובדים את שלמה כל ימי חייו. ויהי לחם שלמה, על הלחם נקרא בקצרה, ליום אחד 30 קור סולת ו-60 קור קמח, 10 בקר בריאים ו-20 בקר ראי ומאה צאן, לבד מהיער וסביב יחמור וברבורים וברבורים עמוסים, בכל אופן היו לו 1,000 נשים ועוד כל מיני אורחים מסביב וכל מיני... זה כי הוא רודה בכל עבר הנהר. כלומר, כל מה שמנהר פרת עד נהר מצרים, הכל דבר אחד מתפסח ועד עזה בכל מלכי עבר הנהר, ושלום היה לו מכל עבריו מסביב. וישב יהודה וישראל לבטח איש תחת גפנו ותחת עינתו, מדן ועד באר שבע, כל ימי שלמה. כלומר, כאן אנחנו למדים דבר אחד עקרוני שקשור בגבולות הממלכה, וקשור לנו גם בהבנת ימי שלמה. אם אנחנו נצייר את זה, אז נראה בערך כך. מצד אחד יהודה וישראל מדן ועד באר שבע, נכון? אוכלים ושותים ושמחים, כלומר ארץ שנמצאת פחות או יותר, הייתי אומר, מכאן מהמקום הזה עד המקום הזה.
מה זה מהמקום הזה למקום הזה?
דן באר שבע, כן, כלומר פחות או יותר הייתי אומר מבחינת שטח חצי ארץ ישראל של היום, לא כולל את הנגב, פחות או יותר חצי מדינת ישראל של היום. ומצד שני, אנחנו שומעים כי הוא רודה בכל עבר הנהר, מתפסח ועד עזה, בכל מלכי עבר הנהר, ושלום היה לו מכל עבריו מסביב. כלומר, השלטון הוא שלטון שהוא מכאן ועד כאן. אבל עם ישראל יושב בכל רק במקום הזה. כאן יש לנו, אני יודע, המונים, המון. כלומר,
מדיין, מדיין, בני כתורה, בני כתורה, ארם, ועוד כל מי ששכחתי, אני יודע, טוב, מרחה, אני יכול לרשום עוד רשימה גדולה של עמים, שכולם נשלטים בידי שלמה, אבל היישוב היהודי הוא כמובן, גם אם עם ישראל הוא ככל אשר שפת הים, בואו נגיד 60 ריבוע, נגיד שהיו יותר, בסך הכל הארץ הזאת אמורה להספיק. היום הארץ הזאת, הנגב כמעט ריק, כולל תוכה 10 מיליון אנשים. כלומר, היה בהחלט מקום, אתה לא צריך את כל המרחב. אז מה המשמעות כל המרחב הזה מן המצרים עד נהפת? בואו נגיד, כן, משה רבינו אומר, השם אלוהיכם ירבה אתכם ואינכם היום ככוכבי השמיים לאחור. מכאן אני למד שבשמיים יש 600,000 שמיים, אני לא דן על שאלות אסטרונומיות. אני למד שהשמיים היו בחזקת שיש בהם 600,000 כוכבים לפי השערה, לפי מה שראו, לפי מה שיכלו לנחש. אבל נאמר שם, גם השם יברך אתכם, יוסף עליכם ככם 1,000 פנים, ויברכתם כאשר דיבר עליכם. אז כשנהיה לא 600,000, אלא 600 מיליון, אז באמת נצטרך כל הארץ הזאת מנהר מצרים עד נהר פרת. ייתכן אפילו שנצטרך יותר, אבל בינתיים לא. בינתיים אנחנו רחוקים מזה מאוד. והשאלה, מה משמעות השלטון על כל העמים האלה, ולמה אנחנו צריכים לשלוט עליהם? כמובן, שכחתי לרשום פה את ישמעאל, חבילה עד שוב ישמעאל ועוד כל מיני ערבים למיניהם, לא חשוב כרגע. בסך הכל כשאני בא להתייחס לכל הסיפור הזה, אז אני יכול לשים אותו תחת הכותרת בני אברהם. הנחה שגם הוא למואב, אני יכול לראות אותם כבני אברהם, את לוט כאיזה מלמץ של אברהם, ואני יכול לומר שכל מי שנמצא כאן זה בני אברהם, והארץ הזאת בעצם נועדה לכולם. סליחה?
איך הרם נכנס לבני אברהם?
הרם, אולי לא. מה?
אברהם,
בני אברהם. נכון, בני אברהם חוץ מהם. אבל בגדול, אני מתכוון, פחות בני אברהם, שלהם נועדה הארץ הזאת, רק השלטון ניתן כמובן לעם ישראל. ואני רוצה להסביר כאן את המושג שלטון מהבחינה. בארץ הזאת, אני מדבר על הארץ שאני מסתכלת כאן, אין שלטון, בעצם אי אפשר להקים ממלכה. כל ממלכה שאנחנו מקימים כאן היא ממלכה פיקטיבית. גם היום. גם היום הממלכה שאנחנו מקימים כאן היא די פיקטיבית. בואו נגיד איזשהו משהו שנשען מבחינה פוליטית על ארצות הברית מכל וכל, וכל המשמעות שלו כשלעצמו היא לא מאוד. וזה לאורך כל ההיסטוריה. לאורך כל ההיסטוריה, כשדובר על מדינת ישראל, על ארץ ישראל בין הים לבין הירדן, פחות או יותר, או ארץ כנען, נגיד זה כלל גם בצפון, קצת יותר, לפעמים לא הייתה ממלכה עצמאית, תמיד הייתה כפופה למשהו. השלטון בין נהר מצרים לנהר פרת, יותר משהו נתן שטח, הוא נתן משמעות שהוא באמת שלטון. כלומר, זוהי ארץ שיכולה להיות מדינה בעלת משמעות בעולם. אני רק אזכיר שבאימפריה הפרסית היו 120 החשדרפנויות. החשדרפנות אחת הייתה עבר הנהר. החשדרפנות עבר הנהר. כל הדבר הזה שאנחנו רואים מכאן ועד כאן, זה הכל היה החשדרפנות אחת מתוך 120 או בימי החשדרפנות מתוך 127. וזה באמת, זה לא ארץ גדולה, תסתכלו בגלובוס, אתם תראו שכל הארץ הזאת מן המצרים עד נהר פרת, זה ארץ מכובדת, לא גדולה. צרפת יותר גדולה ומצרים גדולה יותר, ולוב גדולה יותר, וניגריה גדולה יותר, ותבדקו את הארצות בעולם. זה עדיין לא ארץ גדולה, אבל זוהי ארץ שיכולה להחזיק מעמד מבחינה מדינית, כלכלית וצבאית. הדבר הזה הוא משהו שמחזיק מעמד יותר בדרך נס מאשר בדרך זה. תסתכלו על הגלובוס, איך שזה נראה, תראו איזה מין קטם קטן בתוך
ים ערבי גדול, זה דבר בלתי אפשרי, ואני אומר עוד פעם, זה די מוחשק על בסיס קיומה של אמריקה. יום אחד היא תפסיק את התמיכה, לא התמיכה הכלכלית, אבל את התמיכה המדינית שלה, אנחנו נמצאים בצרה גדולה בעניין הזה. עוד פעם, הדבר הזה, כלומר, מה שאנחנו מדברים על גבולות מנהר מצרים עד הפרת, זה בעצם הגבולות של עצמאות ישראל. נגיד ככה. כשמדובר על הגבולות בין הירדן לבין הים, מדובר על הגבולות של ארץ הקודש. כלומר, של המקום הקדוש, היה הארץ שבה חל העניין האלוהי, שבה שורה הנבואה, שבה יש כל ענייני הקדושה האחרים. אבל הדבר הזה כשלעצמו, כמובן לא יכול להכיל מדינה עצמאית, ושלמה, אם הוא רודה בכל הארצות מתפסח ועד עזה, פירוש הדברים הוא מקים ממלכה עצמאית, שהוא עושה מבחינה מדינית מה שהוא רוצה, זה היה נדיר מאוד. גבולות האלה היו אצלנו בתקופת הבית הראשון סך כל פעמיים, בימי דוד ושלמה, ובימי עוזיהו ויורבעם, ואחר כך קרוב לזה בימי יאשיהו. אבל זה הכל בימי יושפט, גם כן היה קצת קרוב, אבל מעבר לזה לא היה, וגם לכן גם לא הייתה עצמאות מדינית שלמה, מה שהיה בימי שלמה, שבאמת הייתה עצמאות מדינית. שלמה עשה מה בא לו, מה שהוא רוצה, יכול היה באמת להכתיב לכל הסביבה את הדברים האלה. זאת מדינה עצמאית, אפשר להגיד, ואז באמת ישראל יושבים איש תחת גפנו ותחת תאנתו. הדבר הזה יש לו משמעות מהמון בחינות. כלומר, אנחנו מדברים על כל האזור הזה, הזה שהוא צומת דרכים חשוב מאוד בכלל בעולם. אתה מדבר, דבר כזה מנקס בתוכו את כל הדרכים שעוברות ממצרים, שהייתה מעצמה אדירה, אל המעצמות שמעבר לפרט, מה שנקרא מסופוטמיה. כלומר, אלה הארצות שמעבר לפרט, זה יכול להיות אשור, בבל, אילם, או כל הארצות שקיימות שם. כל דרך מעבר, מצד אחד, אם אנחנו לוקחים כאן מחופיר ונשבן, ארצות הזהב, אנחנו לוקחים כאן את מצרים, כל הפרקות שם, ואנחנו לוקחים כאן את כל הארצות של מסופוטמיה ומה שמעבר לפרט, אז אתה מקים ממלכה שהיא נמצאת בנקודת הצומת, ושכולם נצרכים לה, שכולם באים אליה. אנחנו עוד נראה את זה. אתה יכול לקחת מיסי מעבר, אתה מקים דרכים, אתה מקים כל מיני דברים בסופו של דבר, אם אתה נמצא בצומת הזה, אז הכל צריך לעבור דרכך. אני מזכיר שלפני שקמה המדינה, מימי הבריטים, אז כל צינורות הנפט שהלכו מעיראק לאירופה עברו דרך כאן. כלומר, לולא היחסים הלא טובים שלנו עם הערבים, אז אנחנו היינו היום צריכים להיות איזושהי מעצמת נפט, גם בלי שיש לנו, גם בלי שמצאו כאן טיפת נפט, חוץ מכמה טיפות בודדות בקידוח מגדים, כמה חביות. אבל מעבר לזה לא מצאו שום דבר, בלי זה, אבל היינו צריכים להיות מעצמת נפט, כיוון שכל הנפט, גם מאיראן וגם מעיראק, יכול היה לעבור דרך כאן. היום זה תקוע בגלל שלבנון היא ארץ לא יציבה, מדינת ישראל מבחינתם היא ארץ אויב. אז מעבירים כל דרך המפרץ הפרסי, וצריכים לעקוף עם כל מיני מחליות חצי עולם, ולהתמודד עם כל מיני פיראטים שם ליד סומליה, או אני לא יודע איפה, ועם כל מיני קשיים שאפשר היה לפתור אותם דרך ארץ ישראל, אילו היה שלום בינינו לבין האויבים, או אילו נגיד היינו שולטים בכל הדברים האלה. שלמה נמצא כאן עם הארץ הזאת במרכז, וזה נותן בעצם את כל היסוד הכלכלי החדש של הארץ, שפתאום כולם אוכלים ושותים ושמחים. מצד שני, כשאני מתחיל לדבר על הכלכלה החדשה הזאת, זה אומר שאנשים עוזבים את הכפרים ועוזבים את תחנות אבותיהם ועוזבים את עבודת האדמה, ומתחילים להיות עם יותר מקצועות עירוניים ועם מקצועות בינלאומיים. ואני זוכר שישבנו מזמנו וניתחנו וחייכנו קצת. בואו נאמר שהחלום הגדול של שמעון פרס על המזרח התיכון החדש, שמעת פעם את המושג הזה? מזמננו היה מושג מאוד מאוד ידוע, שנקרא המזרח התיכון החדש. זה היה החלום הגדול של פרס. בואו נניח שזה באמת היה קורה. בואו נתאר לעצמנו שפה נשללים כבישים של שישה נתיבים בכל כיוון הלוך משוב, וכל היום רצות פה מסעיות מטורקיה עם נהגים סודנים ונכנסים לתוך תחנות דלק שלנו. זה מסעית טורקית עם נהג סודני עם סחורה איראנית שעוברת למצרים, כן, והכל עובר דרכנו פה. איך אנחנו היינו נראים? אנחנו צריכים לשבת על תחנת הדלק ולפרנס אותם ולתדלק אותם ולהגיש להם את האוכל במסעדות, וזה מה שהיה נותן את כל הכלכלה, והיינו הופכים איזה מין להיות משהו כזה, כמו אם אנחנו נמצאים פה ערב חנוכה, ממש כמו שיהודים היו פה ערב מרד החשמונאים, איזה מין חלק מתרבות כוללת עולמית, וכשאנחנו הופכים באמצע. וזה מה שקורה פחות או יותר בתקופה של שלמה. כשאנשים עוזבים את נחלת אבותיהם, וכשאנשים עוזבים את עבדת האדמה, עם כל המושר והקשר שיש למסורת אבות, ואל כל הדברים האחרים שקיימים ופתאום עוברים לעיר, צריכים לזכור, גם אם אנחנו מדברים ערב חנוכה, כן, שהחסידים בדרך כלל היו אנשי הכפרים. העירוניים היו המתייוונים. כיוון ששם הכוח של התרבות היוונית היה הרבה יותר חזק. ובימי שלמה מתחילים תהליכים כאלה. וסיפור של 1,000 נשים, לשלמה היו 1,000 נשים נוכריות, אבל אני מעריך שסיפור כזה של נשוכריות עם גיור, חצי גיור, שליש גיור, לך תדע בדיוק מה, הסתובב כאן בארץ הרבה מאוד, ואתה בסך הכל מתחיל לדבר על תרבות של שלום, הוא מנמקים צבא גדול, אבל דווקא בגלל שיש לו צבא גדול, אז יש שלום מסביב, בגלל שהוא משכנע את כולם שלא כדאי להילחם. ואז מתחילה ההשפעה הכלכלית וההשפעה התרבותית, ואז השאלה, איפה אתה נמצא? אנחנו היום לא צריכים להתמודד עם כל העניין הזה, עם כל מה שקשור באינטרנט ודומיו, שהעולם כולו הופך להיות איזה כפר גלובלי קטן, כן, ועם תרבות אחת, ועם כל המשמעות הזה, אנחנו אפילו לא מתחילים להתמודד עם זה, מבחינה רוחנית. אבל הסכנה היא סכנה אדירה, היא סכנה גדולה מאוד, שברור שמחייבת אמצעים אחרים מאשר אמצעים שהתמודדו עם זה לפני שני דורות או שלושה דורות. אתה לא יכול היום לבנות את עצמך בתוך חומות. יש מלחמה עצומה בציבור החרדי נגד כל מיני סמארטפונים וטלפונים כאלה והם יודעים בדיוק ממה הם חוששים. הבעיה היא שאני חושב שהמלחמה וכל הדברים האלה זה לא דרך נכונה. אבל, והשאלה אם הם יצליחו, אבל ההיחשפות הזאת לכל התרבות העולמית, זה מה שקורה בימי שלמה. פתאום איזה מין חשיפה לכל התרבות בכל העולם, וכל האופי משתנה. תנסו לחשוב צבא זר, תנסו לחשוב כלכלה שעוברת פה מכל מיני ארצות, ושאנחנו רק מנהלים את הכל, כולם עובדים בשבילנו. אבל בסופו של דבר, אם כולם עובדים בשבילך, אז גם אתה נחלש. כלומר, יש בעיה. היה איזה חשד לפני שבועיים, אני יודע, נהג ערבי התאבד, שמעתם את זה בטח, כן, תלה את עצמו, נהג אוטובוס ערבי. אז למחרת החל השביתה של הנהגים הערבים, בירושלים אי אפשר היה לנסוע. זה מפחיד לשמוע את זה. אם הנהגים הערבים מחליטים לשבות בירושלים, אין תחבורה. כלומר, אולי אתה האדון, והם עבדים, והם נהגים תמורת משכורת מאוד נמוכה. אבל השאלה מי שולט על מי מתחילה להיות שאלה בעלת משמעות מאוד מאוד גדולה. ברגע שאתה הופך להיות רק אדון ואתה לא יודע לעשות שום דבר ואתה לא עושה שום דבר ואת הכל עושים בשבילך כל מיני אנשים אחרים, השאלות הופכות להיות גדולות מאוד. כל אופן, זה מה שקורה לנו, כך מתחילה להתנהל הכלכלה. ואז אנחנו מגיעים שוב לעניין של המרכבות. כאן עדיין לא נאמר רמז לחטא שבזה, אבל בהמשך בפרק י' ששם אלה פרקים ביקורתיים יותר, אז נאמר פרק י' פסוק כ"ו, אז ההמשך של העניין שלנו: ויאסוף שלמה רכב ופרשים, ויהיה לו 1,400 רכב ו12,000 פרשים, וינחם בערי הרכב. אמרתי, ערי הרכב זה היו שלוש, חצור, מגידו וגזר. בשלוש נפות, מפוזר היטב. וילחם בערי הרכב עם המלך בירושלים. וניתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים. כלומר, היה הרבה כסף. קראו כמעט כל הדברים האלה, ועל הכלכלה אנחנו נדבר, ואת הארזים נתן כשיקמים אשר בשפלה לרוב. ומוצא הסוסים אשר לשמוע ממצרים. מקווה סוחרי המלך יקרו מקווה במחיר, ותעלה ותעשה מרכבה ממצרים בשש מאות כסף בשוש בסוס בחמישים ומאה, וכן לכל מלכי הקטים ולמלכי הרם בידם יוציאו. כאן כבר יש רמז לפסוקים שיש לנו בתורה, רק לא ירבה לו סוסים, ולא ישיב את העם המצרים למען הרבות סוס, והשם אמר לכם לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד. כאן אני רוצה קצת לדבר על טיב האיסור הזה. דיברנו על המשמעויות הצבאיות, על חלק מהמשמעויות הצבאיות, יש עוד, וגם על המשמעויות החברתיות והכלכליות שיש בעניין הזה. הגענו מזה גם למשמעויות רוחניות, כמובן, כאלו או אחרות, מעצם העובדה שהצבא כאן הוא צבא נוכרי, מעצם העובדה בכלל שלמלך יש צבא שכירים ולא צבא העם שיש לדבר הזה, אבל אני רוצה גם לדבר על המשמעויות היותר, במרכאות היותר דתיות, נגדיר, של הדבר הזה, של ולא ישיב את המצרים, התורה מנמקת מה האיסור, והשם אמר לכם לא תוסיפון לשוב בדרך הזאת. אין, דבר שהתורה חושרת עליו כמה פעמים בתורה, אגב, וישיבך השם מצרים בעוניות בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה, וגם כמובן הפסוק המקורי הראשון, ויאמר משה לעם אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום, כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. מה טיב האיסור הזה לראות מצרי או לשוב? הרמב״ם באחת מהגותיו באמת מתייחס לעניין הזה שהאיסור על לגור במצרים. נשמע קצת מרים גבה שהרמב״ם עצמו גר במצרים, אבל הרמב״ם עצמו מגדיר את עצמו, כן? האיש העובר על שלושה אלפים כל יום. כך הוא הגדיר את עצמו. האיש העובר על שלושה אלפים כל יום. כלומר, הייתה לו בעיה, כנראה היה שם צורך בגלל הקהילה, בגלל הקשר שלו עם המלכות, בגלל כל מיני דברים אחרים. אבל עצם המגורים במצרים, כמובן, ראה בזה בעיה, יש על זה דיונים ברטבה במסכת יומא. בשאלה אם זה אסור, שהרי באמת אנחנו יודעים על הרבה מאוד מגדולי ישראל שחיו במצרים, החל מרבי שמריה, אחד מארבעת השבועים המפורסמים. יודעים למי אני מתכוון? לא יודעים מי זה ארבעת השבועים? אוי ואבוי לנו, נתחיל ללמוד פעם. זה הדבר הזה. סיפור שמספר הראב"ד בעל ספר הקבלה, זה מי שנקרא הראב"ד הראשון, לא רבי אברהם בן דוד, אלא הוא נקרא רבי אברהם אבן דאוד, כן, כדי להבדיל אותו משני הראב"דים האחרים שהיו חותן וחתנו. שלושת הראב"דים זה רבי אברהם אבן דאוד, רבי אברהם אב בית דין ורבי אברהם בן דוד. כן, הידוע לנו יותר בעל ההשגות הוא כמובן רבי אברהם בן דוד, הוא נקרא הראב"ד השלישי, אבל אני מדבר על הראב"ד הראשון. הוא מתאר איך פשטה התורה מבבל לאירופה, איך בכלל הגיע לאירופה, אז הוא מתאר את זה על ידי אגדה ידועה על ארבעה חכמי ישראל שיצאו מברי שבאיטליה ונשבו ונתפזרו בכל מיני ארצות, וכך הפיצו את התורה. יש שם רבי משה בן חנוך, רבי חנוך עצמו, יש רבי שמריה ורבי חושיאל, אביו של רבנו חננאל. רבי שמריה הגיע לקהילה של מצרים והיא פדתה אותו, והוא שם היה ראש הקהילה. אבל משמע שכבר אז יהודים רשו לעצמם לחיות במצרים, אנחנו מוצאים את זה אחר כך ברמב״ם, אנחנו מוצאים אחר כך את הרדב"ז שהיה הרב של מצרים, ואחר כך אנחנו מוצאים הרבה מאוד גדולי ישראל ממש עד לדורות האחרונים, כן, מהרם גביזון, עוד הרבה מאוד אחרים שחיו במצרים, ונתנו הסברים אחרים לאיסור הזה של ולא ישיב את העם מצרימה. והאמת היא, עליבא דאמת, באמת משמע שגוף האיסור בא לבטא דבר אחר מאשר לגור במצרים. ישראל היו תחת השפעה מצרית. העבדות למצרים הייתה לא רק עבדות גשמית, שהאדון עומד עם הגלב, אדון צריך לשמוע בקולו. הייתה כפיפות קומה, שהאנשים הרגישו שהם צמודים לעתינים המצרים. יש שני מדרשים, אני מסביר את זה אחרת מאשר המהר"ל, תסלחו לי את ההבדל בין שני המדרשים, אבל יש שני מדרשים שמתארים את או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, ואחר כך נאמר אתכם לקח השם מכור הברזל ממצרים. אז מדרש אחד אומר, המהר"ל בונה על זה איזשהו יסוד, אבל אני רוצה לדבר על יסוד אחר קצת דומה לו, אבל מכיוון אחר. כמו הצורף שמושיט את היד לתוך האש ולוקח את הברזל מתוך הכור ומוציא אותו החוצה, ככה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. הדימוי השני זה כמו הרועה שפושט את ידו למעי הבהמה ומוציא את הוולד מתוכה, כן, מתוך המעיים של הבהמה. לעניות הבנתי, שני המדרשים האלה, הראשון של כור הברזל, מביע באמת את עבדות מצרים מצד חומרתה. כלומר, המצרים שמרו עלינו ושיעבדו אותנו בשוטים ובמגלבים ובאיומים ובכל הדברים האלה, והנה בא הקדוש ברוך הוא והסתער אל תוך האש והוציא אותנו משם. הוצאת הוולד, התלה, מתוך מאי הבהמה זה דבר אחר. לתלה טוב בתוך הבהמה. כן, תשבו את זה למה שאומרת הגמרא במסכת נידה על כל על ירחים שאין בהם שנים, כן, על הימים שהוולד נמצא בתוך מאי אמו ולומד שם את כל התורה ואין לו ימים טובים מהם. ובאמת, זה ימים מאוד טובים בתוך המאיים שם. וגם לתלה בתוך מאי הבהמה, והוא מרגיש את עצמו כחלק מן הבהמה, והוא בר ירח אמו, והוא לא מרגיש שום עצמיות. וגם אחר כך כשהוא תינוק, הוא כל הזמן נדבק לאמו, ושותה מהתינים שלה. והוא יודע שזה הקיום שלו, וזה הצד השני של עבדות מצרים. לא מדובר פה מצד האיום המצרי והשוטים המצרי. מדובר פה מצד השיעבוד הרוחני הגדול שעם ישראל מרגיש שכל הקיום שלו זה מצד מצרים, מצרים זה הבית שלו. מצרים הם שנותנים לו את הבית, הם שנותנים לו את הכלכלה, שם הוא מרגיש בטוח, גם אם הוא עובד וגם אם הוא עובד קשה. כן, אבל זה נותן לו איזשהו קיום. החסות המצרית. והוא לא מוותר על החסות המצרית, גם ילד שאבא שלו מכה אותו. חוזר תמיד, בדרך כלל, חוזר בסוף לאב. כלומר, הוא זקוק לחסות הזאת, ואם זה החיים שלו, זה החיים שלו, מכות. אבל ברור לו שהחיים שלו זה חיים אצל אבא שלו. ואמרו פעם בשמו של הרב נריה, לא יודע אם הוא הראשון שאמר את זה, לא יודע אם הוא אמר את זה, אבל ברובן הוא דיבר על שתי המשימות, על המשימה הקלה להוציא את היהודים מהגלות, ועל המשימה היותר קשה להוציא את הגלות מהיהודים. ביטוי ידוע. גם כאן אנחנו מדברים על הוצאת ישראל ממצרים, הוצאה פיזית של ישראל ממצרים. זה לקח כמה חודשים, נגיד שנה, על פי רש"י, מתחילת מכות מצרים. לקח שנה. הוצאה הרוחנית של ישראל ממצרים זה דבר הרבה יותר קשה. והראיה הגדולה שכל פעם במדבר, כל פעם שיש קושי, אז מה הם אומרים? נחזור למצרים. כלומר, הם לא התנתקו מבחינה רוחנית מכך שהבסיס הקיום שלנו, איך שלא נראית את זה מצרים, נהיה עבדים, אבל זה בסיס הקיום שלנו. מצרים. ולהתנתק מבסיס הקיום המצרי, זוהי המשמעות, כי אשר הייתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותה מאוד אדוני. ברגע שהם ראו את המפלה של צבא הסוסים והפרשים של מצרים על הים, זוהי המשמעות לא תוסיפו לראותם עוד אדם. תראו, אומר להם הקדוש ברוך הוא, אני חזק יותר מצבא הסוסים המצרים. אבל בלי המוחשיות הזאת של קריאת ים סוף, אז יהודים לא היו יכולים להאמין. מה, יכול להיות משהו חזק יותר מצבא המרכבות המצרים? וממילא על כוחנו אנחנו נמצאים תחת חסותו. נרצה או לא נרצה, אנחנו תחת חסותו. גם כשחיים בארץ ישראל, צריכים לזכור שארץ כנען העתיקה עד הכיבוש הישראלי, ארץ כנען הייתה משעובדת למצרים. כל פעם כשהם היו צריכים משהו, הם היו פונים במכתבים למלך המצרי ומבקשים ממנו ככה ומלשין אחד על השני ככה, והרגישו את עצמם כל הזמן תחת עטיני מצרים, יש לנו אגרות תלל אמרנה שמראות איזה בזו אחר זו. המכתבים, מכתבי בקשת העזרה והמלשינות מאחד על השני כאן, ומכתבי הצהרת הנאמנות ממלכי כנען למצרים, הן... כנען הייתה החצר האחורית של מצרים, וככה הם התייחסו. גם היום, המון יהודים לא מסוגלים להתנתק מההגמוניה האירופית, אני כבר לא מדבר על האמריקאי. מה יגידו באירופה, ומה יגידו בשוק החופשי, ומה יגידו לאנשים, לא יודע. אירופה כבר כל כך חלשה, ועדיין זה משום מה חשוב לאנשים, עכשיו גם אמריקה מתחילה להיות חלשה. אבל לעניין, בדרך כלל שעושים לי ככה, אני מזכיר לשעון, אם לא הגיע הזמן לתפילת ערבית. אבל הדבר הזה, להוציא את היהודים מהתלות המצרית, זוהי המשמעות של כי אשר ראיתם את מצרים, לא, לא תוסיפו לראות עד עולם. כשבא מלך ותולה את כל הצבא שלו, בצבא השכירים המצרי, ובהשפקת הסוסים, ובהשפקת המרכבות, זוהי המשמעות של לא יושיב את המצרים. זה קורה לא רק כאן. כלומר, זה קורה גם בנבואות. נראה בתקופה יותר מאוחרת. החריף ביותר זה היה בימי חזקיהו. אבל יש לנו גם עוד תקופות. אז רק נראה את הפסוקים החריפים. נסתכל רגע בישעיהו י' ובישעיהו למד ולמד א'. אבל יש עוד הרבה דברים אחרים גם. אבל אנחנו נראה את זה רק כדוגמאות. נתחיל מפרק למד, אם כי הפסוקים העיקריים הם בלמד א'. הוי בנים סוררים יום הנועה לעשות עצה ולא מיני ולנסוך מסכה ולא רוחי למען שפות חטאת על חטאת. שוב, הוא מדבר פה על הברית של חזקיהו עם מצרים כשהוא פחד ממלך אשור. ההולכים לרדת מצרים ופילו שאלו לעוז במעוז פרעו ולחסות בצל מצרים. והיה לכם מעוז פרעו לבושת וחסות בצל מצרים לכלימה. כי הוא בצל מצרים ומלאכיו חנס יגיעו. כל הוביש עם לא יועיל ולמה לא לעזר ולא לועיל כי לבושת וגם לחרפה מסע בעמות נגב. מסע בעמות נגב זה לא כמו מסע המצרים או מסע הצור או יודע, כל מיני ספרי המסעות שיש לנו, מסע בבל. כן, מסע בעמות נגב זה פשוט המסע שהבהמות סוחבות על הגב שלהם. בארץ הקו צוקה על אביב ולאי שמהם יפה ושרף מעופף יישאו על כתף הירים חיליהם ועל דבשת גמלים עוצרותם על עם לא יועילו ומצרים הבל וריק יעזור. כלומר, לוקחים את כל הזהב שקיים גם במקדש וגם מקומות אחרים מובילים במצרים כדי שמצרים תגן עליהם. כן, אנחנו בני חסותה שלה, אמריקה עוד לא קיים, המרחקים צריכים להיות הרבה יותר קטנים. הוא אומר בצורה ברורה יותר בפרק למד א', גם באמצע יש שם כמה פסוקים חשובים, אבל אנחנו לקראת סוף השיעור, אז בואו נקרא, הוי היורדים מצרים על העזרה על סוסים ישענו ויפתחו על הרכב כי רב ועל פרשים כי עצמו מאוד ולא שואל ולא שישראל ואת אדוני לא דרשו וגם הוא חכם ויבא רב ואת דבריו לא הסיר וקם הבית וראים ועל עזרת פועלי אבן ומצרים אדם ולא אל וסוסיהם בשר ולא רוח ואדוני יתה ידו וחשל עוזר ונפל אסור יחדיו כולם יחליון. באמת מצרים כל פעם מחדש היוותה עבורנו את משענת הקנה הרצוץ, דבר שכתוב בכמה מקומות. הדבר הזה הייתה משענת כנראה רצות, אי אפשר היה לסמוך. אבל שוב, זה עומד פה בתחרות מצרים אדם ולא אל. כלומר, לחשות בצל מצרים, בצל המרכבות במצרים, זה במקום להאמין ולהזדהות עם מה שכתוב בפסוק, אנוכי, השם, אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. שהמשמעות היא, מי היום? אתה פונה אל הקדוש ברוך הוא, ואתה לא פונה אל מצרים. הפנייה הזאת אל מצרים יש בה בפירוש שכח של עבודה זרה, גם אם אין השתחוויה לאליל. כי עיקר עבודה זרה זה לא השאלה אם אתה משתחווה או לא משתחווה, אם אתה מקטיר או לא מקטיר. אלה סמנים חיצוניים. המשמעות הרוחנית הגדולה של עבודה זרה זה אם עליו אתה סומך. ואתה אומר, הוא מקור חיי. והוא המגן שלי בעת צרה. ואתה סומך עליו, אתה סומך עליו, זה עליו ועל אלי לילב, גם אם אתה לא אומר את זה במפורש. והיציאה הזאת ממצרים יציאה כדי לסמוך על הקדוש ברוך הוא, זה בעצם היה המופע הגדול של קריאת ים סוף, והידיעה שהקדוש ברוך הוא מסוגל להתגבר גם על צבא של סוסים ופרשים. שלמה כאן יהוא הראשון שיוצר את כל הנסיגה הזאת חור בעצם לכיוון של טשטוש ואימאום. אנוכי השם לוקח את שרצותיך מארץ מצרים בבית עבדים, וזה כמובן קשה מאוד, על לא יהיה לך אלוהים לכם על פניי אצל שלמה, אנחנו נדבר בשיעורים הבאים.
אמרתי לרבי יואל